השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, משולם זלמן בן מאיר נתן, זיכרונו לברכה, איש הקיבוץ הדתי. והשיעור גם מוקדש לעילוי נשמת דדה בת עזיזה, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום בדף י"א במסכת יבמות. כמו שאתם שומעים, הקול שלי קצת צרוד, אני מקליט את השיעור מיד אחרי פורים וזה קצת השפיע. עם התקדמות השיעור, אני מקווה שזה ישתפר. בכל אופן, בואו נתחיל. נזכיר שאתמול ראינו מחלוקת מעניינת בין רבי יוחנן לריש לקיש לגבי שאר הנשים ושאר האחים. כלומר, אמרנו שאם יש לרובן כמה נשים ויש לו כמה אחים, נניח שמעון ולוי, אז כשרובן נפטר, באותו רגע פתאום נעלם קצת האיסור קראת שיש על אשת אח, כי כרגע עקרונית גם שמעון וגם לוי יכולים ליבם כל אחת מהנשים של רובן. עכשיו, זה מבחינה עקרונית. ברגע שאחד מהם ייבם או חלץ לאחת מהנשים, אז כבר גם שאר הנשים וגם שאר האחים אסורים. באיזה איסור הם אסורים? אז לגבי האח שעשה את החליצה, לא, כבר לא יחזור איסור הקרת, אלא יש לו רק איסור לב או איסור עשה. כלומר, אם הוא יתחרט ויחליט כן להתחתן עם אותה אישה שהוא חלץ לה, אז יש לו איסור לב שלא יבנה, שהסברנו אתמול, ואם הוא יתחתן עם אחת משאר אנשים, גם כן אין לו כאן איסור קרת, אלא נראה בהמשך הגמרא איסור עשה. כי התורה אומרת, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ומכאן לומדים שצריך לבנות בית אחד ולא יותר, וזה לא איסור קרת, זה איסור עשה. זה לגבי האח שחלץ וזה מוסכם. המחלוקת היא לגבי שאר האחים, שלפי ריש לקיש, להם חוזר איסור הקרת של אשת אח, ואם הם ינסו לקדש את אותה אישה או אישה אחרת מהנשים, יש להם איסור קרת. לפי רבי יוחנן, גם להם לא חוזר איסור הקרת, אלא יש להם רק לב של לא יבנה. זו המחלוקת, עוד פעם לריש לקיש יש לשאר האחים איסור קרת, לרבי יוחנן אין. אלה הדעות, ועכשיו נראה שני דברים. דבר אחד זה קושייה מברייתא, שנתרץ אותה, ודבר שני נראה מחלוקת אמוראים נוספת שמקבילה למחלוקת הזאת. אז דבר ראשון במילה ATV, עדיין בעמוד הקודם, זה קושייה מברייתא. קושייה מובאת כקושייה על ריש לקיש, אבל מיד אומרת הגמרא שזה בעצם קושייה על שתי הדעות, כי הברייתא לכאורה סותרת את עצמה. ברישא היא כמו רבי יוחנן, בסיפא היא כמו ריש לקיש. מה כתוב שם? אז ברישא כתוב שאם רובן מת ושמעון חלץ לה, ואז יתחרה והתחתן איתה, אז אם גם הוא אחרי זה מת, אז עכשיו לוי צריך לחלוץ לה, וזה מראה שללוי אין איסור קרת, כי הרי אם יש לו קרת אז היא פטורה מייבום וחליצה. אז זה כמו רבי יוחנן, שכששימון חלץ לה, אז עדיין לשאר האחים ללוי לא חזר איסור הקרת. זה ברישה. עוד פעם, שאם שימון חלץ ואז התחרט וחזר וקידש אותה ומת, לוי צריך לחלוץ לה כי אין לו איסור קרת. הסיפה לעומת זאת היא לכאורה כמו ריש לקיש, כי שם כתוב שאם שמעון חלץ לה, ואז לא שמעון החליט לקדש אותה, אלא לוי פתאום קידש אותה, אז הקידושים פשוט לא תופסים. ולמה? כי זה כריש לקיש שלשאר האחים יש איסור קרת, ובאיסורי קרת קידושים לא תופסים. זה הסיפה. אז עוד פעם שנזכור, ברישה, אם שמעון חלץ לה, ואז הוא עצמו התחרט וקידש אותה, ואז מת, לוי צריך לחלוץ לה, כלומר אין הלוי איסור קרת כמו רבי יוחנן. בסיפה, אם שמעון חלץ לה ואז לוי קידש אותה, אז הקידושים לא תופסים, כי יש עליו איסור קרת, כמו ריש לקיש. עד כאן הסתירה לכאורה בתוך הברייתא, ועכשיו נראה לזה שלוש תשובות. את הראשונה נדחה, השתיים האחרות מתקבלות. אז תשובה הראשונה, אומר רב ששת, באמת הברייתא כרבי יוחנן, שאין איסור קרת, ולפי זה הרי שמובנת שאם שמעון חלץ לה ואז קידש אותה ואז מת, אז שאר האחים צריכים לחלוץ לה, כי אין להם קרת, אלא רק לב. אז למה בסיפה אם שמעון חלץ לה ואח אחר ניסה לקדש אותה זה לא תופס? אומר רב ששת, כי הברייתא סוברת כרבי עקיבא, שגם באיסורי לבים שהם לא קרת, בכל זאת קידושים לא תופסים, לכן זה לא תופס, אבל לא כי יש קרת. זו התשובה הראשונה, לכאורה מאוד מובנת, אבל הגמרא מיד דוחה אותה, ונסביר את זה לפי הרמב"ן, שאם נאמר שהברייתא היא כרבי עקיבא, אז הרישא בעצם לא מובנת. כי הרי ברישא מדובר ששמעון חלץ לה, ואז התחרט בעצמו וקידש אותה, והרישא אומרת שזה תופס, לכן היא צריכה חליצה אם הוא מת. אבל הרי אם הברייתא כרבי עקיבא, אז גם הקידושים שלו ברישא לא תופסים, כי הרי אסורה עליו באיסור לאו שלא יבנה, אז למה היא צריכה חליצה? אז ככה אי אפשר להסביר את הברייתא, ודאי שהברייתא לא כרבי עקיבא, וקידושים כן תופסים בחייבי לאוים. לכן הקידושים של שמעון ברישא תופסים, ואנחנו עוברים לשתי התשובות הבאות. שתי התשובות הבאות הם של רב אשי ורבינה, ויש משהו משותף לשתי התשובות, וזה שכל אחד יסביר את החלק בברייתא שלא מסתדר לו עם העיקרון של אשת אחיו שלא היה בעולמו. אז בשביל זה אנחנו עוד פעם צריכים להיזכר מה זה אשת אחיו שלא היה בעולמו, ראינו את זה כמה פעמים, וזה שאם היו שני אחים, רובן ושימון, ורובן נפטר. ורק אחרי שהוא נפטר, אז לוי נולד, אז לוי נקרא אח שלא היה בעולמו של רובן, כי הוא נולד אחרי שרובן נפטר. ומה זה אומר? אז בזה ראינו מחלוקת בין רבנן רבי שמעון, שזה תלוי מתי בדיוק לוי נולד. אם הוא נולד לפני ששימון ייבם את אותה אישה, אז הוא אסור עליה באיסור הכרת של אשת אח, כי היא אשת אחיו רובן, וזה ששימון ייבם אותה, זה כבר לא יעזור. כלומר, אם שימון אחרי זה ימות, לוי לא יכול להיבם אותה, כי עדיין רובץ עליה איסור אשת אחיו רובן, שהוא בעצם אף פעם לא הכיר. אבל אם לוי נולד אחרי ששימון כבר ייבם אותה, אז לפי רבנן זה לא משנה, עדיין יש עליו איסור כרת של אשת אח, אבל לפי רבי שמעון זה כן משנה, כי ברגע ששימון ייבם אותה ורק אחרי זה לוי נולד, אז כשלוי נולד הוא נולד למציאות חדשה, שהיא כבר לא אשתו לשעבר של רובן, אלא אשתו של שימון, ואם שימון ימות, לוי כן מייבם אותה. זה מה שראינו עד עכשיו לגבי אשת אחיו שלא היה בעולמו, ועכשיו כאמור נשתמש בזה בשביל להסביר את הברייתא, כשיש לנו עכשיו עוד שני תירוצים, רב אשי ורבינה, וכל אחד מהם משתמש בעיקרון הזה של אשת אחיו שלא היה בעולמו לכיוון הפוך. כלומר, רב אשי ישתמש בזה בשביל להסביר למה ברישה אין איסור קרת, ואילו רבינה ישתמש בזה בשביל להסביר דווקא למה בסיפה יש איסור קרת. כלומר, רב אשי אומר שבאמת הברייתא כריש לקיש, שברגע שאחד מהאחים חלץ או ייבם, אז לשאר האחים מיד חוזר איסור הקרת, ולכן הסיפה מובנת שאם שימון חלץ ולוי מנסה אחרי זה לקדש אותה, זה פשוט לא יתפוס, כי הלוי יש איסור קרת. אז למה ברישה אם שימון חלץ וקידש אותה ואז מת, לוי כן חולץ לה, הרי לכאורה יש לו איסור קרת, מסביר רב אשי, כי ברישה מדובר שלוי נולד מאוחר יותר. מה זה מאוחר יותר? אז אם הוא נולד אחרי שרובן מת, אבל לפני ששימון חלץ לה, אז ודאי שיש עליו איסור קרת, כי גם לרבנן וגם לרבי שמעון, אם הוא נולד אחרי שרובן מת, אבל לפני ששימון חלץ לה, אז כל העולם של היבום והחליצה לא מתייחס בכלל ללוי, אלא מבחינתו היא פשוט אשת אחיו שמת, והיא אסורה עליו בקרת, אז ודאי שהוא לא חולץ לה. אלא כאן מדובר שהוא נולד אחרי ששימון כבר חלץ לה, שאז לפי רבנן זה עדיין קרת, אבל לפי רבי שמעון, כיוון שהוא נולד אחרי החליצה, אז כמו שרבי שמעון אמר שהוא נולד אחרי הייבום, אז מבחינתו הוא נולד למציאות חדשה שהיא כבר לא אשת אחיו המת, אלא היא אשתו של שימון החי ואין לו איסור קרת עליה. אותו עיקרון כאן, ששימון לא ייבם אותה אלא חלץ לה, גם כן כשלוי נולד הוא נולד למציאות החדשה שהיא כבר לא אשתו לשעבר של רובן שמת, אלא היא חלוץ צאתו של שמעון שחי, ומעולם לא חל הלוי שום איסור קרת, ולכן אם שמעון יקדש אותה וימות, הוא כן צריך לחלוץ לה. זה התירוץ של רב אשי, שוב, שברייתא כריש לקיש, שעקרונית יש איסור קרת, זה הסבר בסיפה, וברישא אין, כי נולד מאוחר וזה כרבי שמעון, ואין עליו איסור קרת. התירוץ השלישי זה של רבינה, שהוא הולך בכיוון הפוך, שברייתא כרבי יוחנן, שמעולם לא חוזר איסור הכרת לשאר האחים, וממילא הרישא מובנת שאם שמעון חלץ לה ואז התחרט וקידש אותה ומת, אז לוי כן צריך לחלוץ לה, כי אין עליו איסור כרת, וזה שבסיפה ללוי יש איסור כרת, וממילא הקידושים שלו לא תופסים בה, זה שוב כי מדובר באח שנולד מאוחר יותר, כך שאצלו כל העניין של החליצה והאיבום בכלל לא משפיע, אלא עדיין אשתו לשעבר של אחיו המת רובן, ויש עליו איסור קרת. אבל נדגיש, זה לא כי איסור הקרת חוזר אליו, כי הרי אנחנו סוברים כרבי יוחנן שאיסור הקרת לא חוזר לשאר האחים, אלא פשוט כי איסור הקרת מעולם לא עזב אותו, כי הוא נולד אחרי שרובן כבר נפטר, וכל העניין של היבום והחליצה של שמעון לא מתייחס ללוי. איסור הקרת היה ונשאר. עכשיו, מתי בדיוק הוא נולד? אז אומרים התוספות שיכולנו לומר שהוא נולד לפני ששימון חלץ לה, שאז באמת נשאר לו איסור הכרת בין רבנן ובין רבי שמעון, אבל רבינה לא רוצה לדחוק את הברייתא ולומר שהוא נולד דווקא לפני החליצה, לכן הוא אומר שזה פשוט כרבנן, ואז גם אם הוא נולד אחרי החליצה, זה לא משנה. ברגע שהוא נולד אחרי שרובן נפטר, לא משנה מתי, איסור הכרת מעולם לא עזב אותו, ולכן הקידושים שלו לא יתפסו. עד כאן שני התירוצים שמתקבלים. עוד פעם לסיכום, רב אשי אומר שברייתא כריש לקיש, ולכן על שאר האחים יש איסור כרת, זה מסביר את הסיפה, ואילו ברישא מדובר שלוי נולד אחרי ששימון כבר חלץ, והברייתא כרבי שמעון, שמבחינת האח החדש הזה לוי, היא מעולם לא הייתה אשתו של רובן, אלא היא כרגע חלוצתו של שמעון, ולכן אין איסור כרת, זה רב אשי. רבינה בכיוון הפוך, שברייתא כרבי יוחנן, וממילא על שאר האחים לא חוזר איסור הכרת, וזה מסביר את הרישא שהם כן צריכים לחלוץ. בסיפה מדובר שנולד מאוחר יותר, כך שאצלו איסור הכרת מעולם לא נעלם, ולכן הקידושים שלו לא תופסים. עד כאן עיקר החלק הזה, התירוצים לברייתות. עכשיו נשאר לנו עוד דבר קטן במילה איתמר באמצע עמוד א', וזה שהגמרא מביאה עוד מחלוקת אמוראים בין רב אחא לרבינה, והיא מסבירה שהיא ממש מקבילה למחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. המקרה שהם מדברים עליו זה שלרובן היו שתי נשים, ושימון ייבם אחת מהנשים, ואז בא לוי ובא על האישה השנייה. אז דעה אחת אומרת שהוא חייב קראת, וזה כריש לקיש, שברגע ששימון חלץ או ייבם לאחת מהנשים, אז שאר הנשים על שאר האחים הם בקראת. דעה שנייה אומרת שזה רק איסור עשה. למה איסור עשה? כי סוברת כמו רבי יוחנן שאיסור הכרת מעולם לא חוזר, וממילא האיסור על שאר אנשים הוא רק באיסור עשה. עכשיו שימו לב, כמו שקדמנו בתחילת השיעור, זה לא האיסור לב של לא יבנה, כי האיסור הזה מתייחס רק לאישה שחלצו לה, שאחרי שחלצו לה אי אפשר להתחרט, כיוון שלא בנה שוב לא יבנה. זה לגבי אותה אישה. לגבי שאר אנשים, אם אין איסור כרת, מה שיש זה לא האיסור לב, אלא האיסור עשה שלמדנו מהמילים לא יבנה את בית אחיו, שדייקנו שבית אחיו בונים בית אחד ולא יותר, ולכן שאר אנשים אסורות. זה נקרא איסור עשה כי זה נלמד מבית אחיו, שזה לשון חיובית שמדייקים רק בית אחד ולא יותר. עכשיו שוב, זה רק לרבי יוחנן שאין קראת, אז מה שנשאר זה איסור עשה, אבל לריש לקיש יש כאן איסור קראת. עד כאן המחלוקת המקבילה למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ובזה הגענו כמעט לשליש התחתון של עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה לגבי האם עושים ייבום או חליצה לאישה שהיא אסורה לבעלה. כלומר, במשנה בתחילת המסכת דיברנו על מצב שהאישה היא אסורה ליבם, אבל לבעלה היא הייתה מותרת. ואמרנו שכיוון שהיא אסורה ליבם, למשל שהוא אבא שלה, אז הוא לא עושה לה לא ייבום ולא חליצה, לא לה ולא לצרות שלה. זה היה בתחילת המסכת. עכשיו נדבר על נשים שכבר לבעל שלהם היו אסורות, ונראה מה הדין לגבי היבם. עכשיו, כמובן, כשמתחתנו, הם לא היו אסורות, אחרת הם לא היו יכולות להתחתן איתו, אבל אחרי זה הם נאסרו. והיום נדבר על שתי נשים כאלה. אישה אחת זה אישה שזינתה, ואישה שנייה זה אישה שהתגרשה והתחתנה עם מישהו אחר, ואז התגרשה ממנו, והיא חזרה שוב לבעלה הראשון. שתי הנשים אלו אסורות באיסור לב לבעל, והשאלה היא, מה אם הבעל מת? האם עושים ייבום או חליצה? אז לגבי סוטה, כלומר אישה שזינתה, לא בספק, אלא ודאי, אומר רב יהודה בשם רב, שהיא פטורה מייבום וחליצה לגמרי, כי כיוון שהיא אסורה לבעל, והיבם הרי נכנס לתוך נעלי הבעל, אז כמו שהיא אסורה לבעל, היא גם אסורה ליבם, וממילא היא פטורה גם מייבום וגם מחליצה. זה רב יהודה בשם רב, ועכשיו נראה לגבי זה שני דיונים די קצרים. דיון אחד זה מניין שבאמת אישה שזינתה היא אסורה לבעלה, ודיון שני נראה את זה שתי קושיות ונתרץ. אז דיון ראשון, מניין שהיא אסורה. אז כשרב יהודה בשם רב אמר את זה, הוא למד את זה מזה שבסוטה כתוב והיא נטמאה, ולגבי עריות גם יש את הביטוי של טומאה, אל תטמאו בכל אלה, אז מכאן הוא לומד שכמו שהעריות אסורות, גם הסוטה אסורה. זה רב יהודה בשם רב. בהמשך, בשורה החמישית בעמוד ב', יש ברייטה שגם לומדת את זה מהביטוי של טומאה, וזה בפסוק שכתוב על מחזיר גרושתו, שזכרנו מקודם, שהיא התגרשה והתחתנה עם מישהו אחר, אז כתוב לא יוכל בעלה הראשון וכולי לשוב לקחתה, אחרי אשר הוא טמאה. עכשיו הפשט שם זה כאמור לגבי מחזיר גרושתו, אבל הברייתא מבינה שזה מתייחס גם לאישה שזינתה, מכאן שיש איסור לב, זה המקור שהיא אסורה לבעלה. בסוגריים נעיר שבאותה ברייתא יש את דעת רבי יוסי בן קיפר שהוא חולק ואומר שאין איסור לב, כי הפסוק שם לגבי מחזיר גרושתו זה לגבי אישה שהייתה לאיש אחר, כלומר ממש התחתנה ולא רק זינתה. בכל אופן, דעת רבנן זה שיש איסור לב, וממילא כאמור אומר רב יהודה בשם רב שאם בעלה נפטר אז היא לא צריכה לא ייבום ולא חליצה. עד כאן הדין והמקור לגבי האיסור לבעל, ועכשיו נראה לזה שתי קושיות ואת שתי נתרץ בצורה די דומה. קושייה הראשונה זה ברייתא של רב חיסטה ממשנה בדף פי זין עמוד ב' לגבי אישה שעד אחד העיד שמת בעלה ועל סמך זה היא הלכה והתחתנה, שזה מותר כי מקלים באגונות, אבל אז התברר שזה לא היה נכון. עכשיו מדאורייתא כמובן זה נחשב אונס והיא לא אסורה לבעלה, אבל מדרבנה נחמירו והיא אסורה לבעלה כמו אישה שזינתה, ובכל זאת שם לגבי ייבום וחליצה זה לא כמו שאמר רב יהודה בשם רב, כלומר שהיא מת בעלה אז לרבנן היא חולצת והצרות שלה יכולות להתייבם, לרבי שמעון אפילו היא יכולה להתייבם, ואילו כאמור רב יהודה בשם רב אמר שסוטה לא חולצת ולא מתייבמת, לא היא ולא הצרות שלה. זו קושייה ראשונה, עוד שנייה נראית התירוץ. קושייה שנייה זה לגבי אישה שהיא רק ספק סוטה, כלומר בעלה קינלה, כלומר אמר לה אל תתייחדי עם פלוני, והיא הלכה וכן התייחדה איתו, שאז צריכים להביא אותה לבית המקדש והיא שותה ממי סוטה. בכל אופן, אם לפני שהיא שתתה בעלה מת, אז היא כן צריכה חליצה, ושוב זה קשה לרב יהודה יהודה בשם רב, שאמר שסוטה לא צריכה אפילו חליצה. אלה שתי הקושיות, וכאמור על שתיהן הגמרא עונה בצורה דומה, ואומרת, מה אתה משווה? רב יהודה בשם רב דיבר על סוטה, ודאי שהיא מדאורה הייתה אסורה לבעלה, וממילא גם לא צריכה לא ייבום ולא חליצה. לעומת זאת בשתי הקושיות, לא מדובר בסוטה ודאי מהתורה. בקושייה הראשונה מדובר בסוטה מדרבנן, כי הרי מדאורה הייתה בכלל מותרת לבעלה, בקושייה השנייה מדובר בסוטה מספק, לכן שם לא אומרים שהיא פתורה לגמרי, אבל בסוטה ודאית היא באמת פתורה גם היא וגם הצורות שלה. וזה היה לגבי סוטה, וזה הביא אותנו לרבע העליון של עמוד ב', ועכשיו נעבור לדבר על מחזיר גרושתו שאחרי זה מת, ולצערנו כרגע לא הספקנו להכין את שאר השיעור, אם ירצה השם נזכה להשלים את זה בהמשך.